אתם מאזינים לפודקאסט ברצלונה, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר.
פודקאסט ברצלונה פרק 88 אחרי צמד המשחקים אולי הכי טובים של ברסה, העונה 3-1 על נאפולי בדרך לרבע גמר ליגת האלופות ו-3-0 על אתלטיקו במטרופוליטנו, הפסד בית ראשון בליגה לאתלטיקו מזה 434 ימים מאז שברסה ניצחה אותה בעצמה בינואר 23. הקטלונים עולים אל המקום השני בטבלה על חשבונה של ג'ירונה. איתכם באוזניים אורי רייך, אורן קדוש ונדב בירן. אלן חברים, מה נשמע?
מה המצב? איך אתם?
מצוין, תודה.
בסדר גמור, נדב סוף סוף קצת נחת מהקבוצה שאתה אוהד, תתכבד בכותרת הראשונה לסיכום המשחקים.
כן, אז הכותרת שלי היא תכלס ברצלונה משני היבטים, מצד התכלסיות של הקבוצה שכל כך ציפינו לראות אחרי הרבה זמן שבאמת דיברנו על זה הרבה שלא ניצלו את המצבים כמו שצריך.
האפקטיביות של צ'אבי.
גם של צ'אבי, גם של הקבוצה, של ההתקפה, של לבנדובסקי עצמו, וגם בעיקרון, תכלס, זה מה שציפינו לראות מברצלונה סוף סוף אחרי, מתחילת העונה, או מאז שצ'אבי הגיע אפילו, ציפינו לראות את הכדורגל הזה, וזה קורה רק במרץ של העונה השנייה שלו. אז זה סוף סוף, אנחנו רואים את התכלס ברצלונה שרצינו לראות. אז אני אדבר על התכלס ברצלונה של ניצול המצבים, שברסה הגיע אתמול ל-1.47 XG, שבכל העונה ברצלונה הייתה ניצלת המצבים שלה פחות טוב ממה שציפינו לראות.
כן, יש לה לדעת לפני המשחק מינוס 10 בהשוואה בין ה-XG שלה לבין השערים שהיא כבשה בפועל.
ואתמול וגם נגד נאפולי הם כבשו 3 שערים, שזה יותר מה-XG שלהם בשני המשחקים, אז טוב לראות את ניצול המצבים. ולגבי התכלסיות של התכלס של מה שציפינו לראות מברצלונה כל הזמן, סוף סוף אנחנו רואים את קונדה, סוף סוף אנחנו רואים את המגן הימני מצטרף להתקפה, כמה שזה עוזר, כל התקפה מסוכנת של ברסה נעזרת בעזרת זה, אם זה הגול של אמין ימל, אז הגולאסו שלו שניצח את המשחק, שקונדה הצטרף להתקפה, באותו משחק גם היה עוד הצטרפות של קונדה להתקפה שגרמה למגן לשמור פחות טוב את אמין ימל, כי הוא צריך להתעסק בקונדה, וגם אתמול ראינו את זה, 3 פעמים שקונדה עולה להתקפה, וזה כל פעם מביא למצב מסוכן של ברצלונה, בזכות זה שהמגן צריך לשמור עוד שחקן, והשחקן היצירתי שלנו נשאר לבד, או נשאר עם שומר אחד, גם לבנדובסקי ניצל את זה אתמול, שהוא עשה החלפת מקומות עם פירמין ושאר הקשרים אתמול, היה משחק מעולה בתנועה של שחקני ברצלונה, וקבוצה הרבה יותר תכלסית, ומה שציפינו לראות ורצינו לראות, וסוף סוף הקבוצה נראה טוב, וגם מנצחים כמו שצריך.
זה מזכיר לי את הבדיחה של לבנטל, מאוד אוהב, אומר שלד בא לרופא, אז הרופא אומר לו עכשיו באים, אז ברצלונה היא עוד לא שלד, כן? יש לה עוד דברים, יש לה עוד מטרות להילחם עליהן העונה, אבל חבל שבאמת לא ראינו את ברצלונה בסגנון הזה קצת לפני. בברצלונה אוהבים כל הזמן בתקשורת שם לנופף בסטטיסטיקת מאז שצ'אבי הודיע שהוא עוזב. מאז שהוא הודיע שהוא עוזב, אז 8 משחקים בליגה, 6 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו, 20-24 נקודות, עבר את נאפולי, אבל בתכלס, השינוי האמיתי הוא בסגנון. מי האמין בברצלונה ובכדורגל בכלל שאם תשחק עם שלישיית שחקני התקפה מקדימה ולא חלוץ, כנף ועוד קשר שכל הזמן נכנס לאמצע כמו שראינו מברצלונה לא מעט, יהיה אפשר באמת לשחק כדורגל טוב. יש תחושה לפעמים אצל צ'אבי שברגע שהיה לו את כל הסגל שלו מלא מבחינת הקשרים, הוא לא עז לוותר על אף אחד מהם, אז הוא רצה שיהיה לו גם את פרנקי וגם את פדרי וגם את גונדואן וגם את קריסטנסן למשל כאחורי, והוא כאילו שיבץ אותם בהרכב את השחקנים לפי מי הכי טוב באופן כללי ולאו דווקא לפי איך המערך צריך להיות, איך אני רוצה לשחק כדורגל, איך נכון לי לשחק כדורגל, לפעמים גם בהתחשב
ביריבה. מה יגרום לקבוצה להיות יותר טובה.
בדיוק, ובהמשך לזה לשבץ את השחקנים. ועכשיו אנחנו רואים כשאין לו פתאום את ההתלבטות הזו, כי כמות הקשרים שלו, הבכירים, הצטמצמה מאוד בגלל הפציעות, ראינו אותו מפתיע, ואני אומר את זה לטובתו אחרי שאמרנו עליו לא מעט דברים לא טובים, מפתיע עם ההרכב בשני המשחקים, גם נגד נאפולי, גם נגד אתלטיקו, בזה שהוא ויתר על רעיון ארבעת הקשרים, ואני אמרתי פה, אני מאוד חששתי, גם לפני נפולי וגם לפני אתלטיקו, שהוא ינסה מול הכישור הטוב של שתי הקבוצות האלה, להרבות בקשרים רק כדי להחזיק בכדור, והנה הוא גילה שהוא יכול להחזיק בכדור יותר מהיריבה, גם אם יש לו רק שלושה קשרים, וכשיש לו, חוץ מכנף ימין, גם כנף שמאל אמיתי, רפיניה שיחק שם נגד נפולי, גם אם זה לא התפקיד הטבעי שלו, ופליקס ששיחק שם נגד אתלטיקו, שוב, זה לא התפקיד הטבעי שלו, הכנף בשמאל, אבל זה עוד שחקן התקפה בחלק הקדמי, ופתאום ראינו עם ההצטרפות של קונדה, ואם קנסלו ופורט שהצטרפו בצורה יפה במשחקים הקודמים, ראינו את ברצלונה הרבה יותר התקפית, וכמו שאמר נדב, הרבה יותר תכלס.
הרגע שהבנתי שצ'אבי באמת גילה שמשהו לא נכון במה שהוא פעל עד עכשיו, זה שבעצם הוא סרק הרבה פעמים עם רפיניה בתור הקשר הרביעי, ונגד נפולי ראינו בוודאות מה שהוא אמר לרפיניה לעשות זה להיות הכנף שמאל, כמו שדיברנו הרבה שאנחנו רוצים שהוא ירווח ביחד עם קנסלו שהוא ימני, ויעשה בעצם את התפקיד כמו שיש בצד השני רק הפוך, שבו המגן הוא עם הרגל חזקה ובכנף הוא ברגל חלשה בצד שמאל, אז הם עשו את התפקיד מעין הפוך כמו שרצינו שיהיה יותר ריווח ובאמת יאיימו יותר על השאר, וזה מה שקרה, וצ'אבי יכול להיות מראה לנו שהוא הבין את הטעויות שלו עד עכשיו, ועכשיו הוא משנה את הסגנון.
אני חייב לומר שאני ראיתי משהו אחר. לפני שאני אתן את הכותרת שלי, אוקיי? אני ראיתי את ברסה אתמול, לא שיחקה 4-3-3, היא כן, בהגנה הייתה 4-3-3. בהתקפה היא הייתה 3-4-2-1.
נכון.
קונדה לא היה מגן.
בגלל זה לא אמרתי 4-3-3, בגלל זה אמרתי שיחקה עם שלושה שחקני התקפה אמיתיים מקדימה.
אני יודע, אני שמעתי מה שאמרת. הם לא היו ב-4-3, אני חייב לציין, הם לא היו 4-3, הם היו עם שני שחקנים מתחת ללבנדובסקי, וכן רביעיית אמצע, עם שניים ושניים, והיה שם שחקן אחד על כל אגף, אם זה פורט מצד אחד, ואם זה רפיניה מצד שני. זה מה שהם עשו, מבחינה התקפית, כן, קונדה הצטרף, אבל מעמדה של בלם, זה כמו השיטה של גספרין באטלנטה בזמנו וגם עכשיו שהבלם שמצטרף, אבל כן הוא איבא שם את האמצע. ההבדל בעיניי במשחק אתמול נגד אתלטיקו מדריד, השוני שהוא עשה מהדקה 32 אני לא טועה, זה משהו כזה, זה שהוא פתאום התחיל לפתח משחק עומק. ראית בהתחלה שהוא ניסה לשחק בכוח דרך ענת כדור ודרך האמצע, כי היה לו כביכול יתרון באמצע, אבל אתלטיקו ממש לחצה אחד לאחד והצליחה להרוויח כמה כדורים, הייתה מסוכנת, הגיעה לא מעט מצבים, אבל ברגע שהתחילה לפתח עומק, ופה אני רוצה, ופה זה מתחבר למצטיינים שלי, שזה לבנדובסקי ופרמין יחד, שם אתה ראית את ההבדל. ברגע שאתה רואה עשר אמיתי כמו פרמין שעושה את הגריחות האלה לעומק, ועם הטכניקה ועם החוכמה ועם השליטה והעצירה בחצי תפנית, ואותו דבר לבנדובסקי שהוא חלוץ שלם בעיניי, אתה רואה את הטכניקה שלו עם הגב לשער, עם הפנים לשער, החוכמה שלו, המסירה שלו, הסיומת, הכל, אתה מבין שאלו השחקנים שעשו את ההבדל. אבל החשיבה של כולם, וזה גם מתחיל מהחלק האחורי של קוברסי, פתאום לשלוח את החצים האלה קדימה ולשחרור הלחץ הזה תחת הלחץ הגבוה של אתלטיקו, זה מה שעשה את ההבדל, זה עשה את השער הראשון וגם את השערים של אחר מכן, אנחנו ניגע בכך, ובעיניי זה השוני המהותי, הפילוסופיה שהשתנתה תוך כדי משחק, משחק בכוח, תחת, אתה יודע, לייצר את המסירות הקצרות, לשחק יותר עמוק, וזה מה שעשה את ההבדל.
אני רוצה להגיד, אפרופו, משהו קרה שם אחרי הדקה 30, 32, 34.
העומק.
מעבר למשחק העומק, מדקה, אני קראתי לזה במה שניסחתי לי מראש, זאת הייתה דקת הזהב של ברצלונה בעיניי, והמילה היא לחץ, היא משחק הלחץ. דקה 36-42, גונדואן מרכז השדה, אני עושה קצת אורן קדוש, נכון? 36-42, גונדואן מחלץ כדור במרכז השדה, לא במשחק לחץ. קוברסי, אפרופו, שולח את החץ הארוך לפרמין, פרמין נעצר אצל אובלק. אתלטיקו מנסה כדור ארוך, הראוכו לוקח כדור עם הראש על מורטה.
פעולה גדולה ברז דיפנס שלו.
כן,
בדיוק. ישר,
ואז פליקס ופורד משתפים פעולה בצד שמאל, נכון. פליקס מוציא רוחב לא כל כך טוב, ואז נכון. אפרופו רז דיפנס, מגיע קוברסי, עושה לחץ גבוה, חוטף את הכדור, שוב, הנעת כדור כמה אדיר. מסירות, גונדואן ללבנדובסקי משם לפליקס, הגול, דקה 37-50, ברצלונה הגיע תוך דקה ושמונה שניות.
שני מצבים אדירים.
שלושה,
שניים של 100% גול.
שני מצבים, ועוד כדור בתוך הרחבה, נכון, של פליקס, שהוציא רוחב לא טוב, אבל הגיע לתוך הרחבה אחרי שלוש פעמים שהיא חטפה את הכדור, ואני רוצה גם להוסיף על זה שגם הגול השני הגיע, אמנם טעות של רודריגו דה פול, אבל לחץ גבוה של ברצלונה. נגד נפולי זה היה הפוך, נגד נפולי פתחו בלחץ גבוה רבע שעה, ואז קצת נרגעו. פה פתחו, אתלטיקו פתחה עם הרבה מאוד התלהבות מבחינת הלחץ והאנרגיה, וברסה ברגע שהיא העלתה קצת את ההילוך, וגם, כמו שאמרת, לא התעקשה על המסירות מאחור, אלא שילבה בין הכדורים הארוכים לבין משחק הלחץ אחרי איבוד הכדור, פתאום ראינו את ברצלונה כמו שרצינו לראות.
פתאום חיפשה מי לייצר את היתרון של הארבע, הרביעה באמצע מול שניים, בקצר, תחת הלחץ, היא פתאום אמרה, אוקיי, יש לי אבל יתרון אחר, יש לי שטחים קדימה. ושהיא חיפשה את זה, ושיש לך את השחקנים לתת להם לעומק, בגלל זה פרמין כל כך גדול, הוא ולוונדובסקי, אז זה מה שבאמת עשה את ההבדל בשער הראשון. בשער השני, אני חושב שדפול היה צריך להיות מורחק דקה קודם. היה חייב להיות מורחק, אותה שם
כניסה. אז אולי חבל שהוא לא הורחק, כי אז הוא סידר את המצב הזה לברצלונה.
יכול להיות, אבל תקשיב, עדיין, 1-0 נגד 10 שחקנים, אבל גם סיפור אחר, אבל העונש הגיע במקום הכרטיס אדום, מיד לאחר מכן, כאילו הראש שלו לא היה במקום, כאילו במחצית משהו קרה שם, הוא לא היה במשחק. היה צריך לקבל אדום, לאחר מכן, איבד שם כדור בצורה מאוד מאוד רשלנית לרפיניה, רפיניה הכניס את הכדור עומק הזה, לוונדובסקי עם תנועה אדירה, חתך מצד שמאל לימין, ותוך כדי סיבוב עם רוטציה של הגוף, הצליח לסיים לפינה רחוקה פנימה, באמת שער של חלוץ אדיר, ורק מערך כמה לוונדובסקי, וזה משהו שרציתי להזכיר בפודקאסט הזה, שגם פה הפודקאסט הזה, אני שמעתי לא מעט, קטלו לא מעט אנשים, גם את לוונדובסקי, גם את פרמין, הם שחקנים מצוינים, הם שחקנים באמת עם פוטנציאל גדול, אני יודע שמחזיקים לא מעט שחקנים אחרים, בעיניי פרמין זה 10 אמיתי, ולוונדובסקי זה חלוץ שלם, שאין כמעט כאלה בעולם, אפילו שאתה יודע, הוא לא צעיר, אבל מה שהוא עושה, אין הרבה כאלה בעולם.
כן, קודם כל, הפעולות הטכניות באמת של לוונדובסקי, ראינו אותו לאורך הרבה מאוד שלבים, בעצם מהמונדיאל וחלקים בפתיחת העונה הזו, שדברים פשוט לא התחברו לו, לא נדבקו לו לרגל. אתמול כשהוא מקבל את כדור העומק בבישול לפליקס, הוא משתלט על זה במין מין צורה יצירתית כזו, שתי נגיעות עם רגל ימין, ואז הקרוס עם רגל שמאל, החדות חזרה לו, והוא כבש, צריך להזכיר, גם נגד נפולי במשחק שהוא לא היה ממש קיים, שזה גם יתרון לחלוץ, הרבה פעמים היו משחקים שהוא היה קיים, הוא הגיע למצבים, והוא לא הצליח
למצוא את הראשון. מה שאופן שחקנים גדולים לשחקנים גדולים, גם במשחק גדול, לא טוב שלך, אתה יכול לשנות את המשחק ונצח את המשחק, זה עוד משהו שנגיד על סרג'י רוברטו, שהייתה לי תחושה כמו אז, פשוט בסיטי, ידעת שמי שיפקיע את הגול החשוב זה או רודרי או גנדואן, ככה זה היה תמיד בגולים חשובים, לא משנה מי השחקן הכי טוב בקבוצה, שיש לך את פודן, אלנד ודברוינה, בסוף מי שיכריע זה או רודרי או גנדואן, בברצלונה מסתבר שזה סרג'י רוברטו, כל פעם מגיע למשחקים החשובים, גם ב6-1, גם עכשיו, גם אני זוכר לו את תתחילת המהלך ב-3-2 נגד ריאל מדריד בקלאסיקו עם השער של מסי דקה 93, הוא עשה שם דריבל שאתה לא רואה מסרג'י רוברטו אף פעם. אז יש שחקנים של רגעים חשובים, ולוונדובסקי גם במשחקים לא טובים יודע להכריע את המשחק.
צריך להגיד, מעורב ב-12 שערים, 8 שערים ו-4 בישולים ב-12 המשחקים האחרונים שלו, והנתון שהכי הפתיע אותי שראיתי אתמול, למרות שאני עוקב כל הזמן אחרי כל השחקנים בליגה הספרדית וכולי, ועדיין ביחס לאיך שהעונה שלו עד עכשיו והחודשים הדי ארוכים שהוא החמיץ מהמון מצבים שפעם הוא היה כובש בקלות, 21 שערים ובישולים יש לו בליגה, העונה 13 שערים, 8 בישולים, זה מקום ראשון במעורבות בליגה הספרדית, יותר למשל מג'וד בלינגהאם שפתח את העונה בצורה חולנית, שנה שעברה היו לו 30 מעורבויות, 23 שערים, 7 בישולים, הוא לא רחוק משם, אני לא יודע אם הוא יגיע לשם, אבל הוא לא רחוק משם.
הוא יגיע, איך שהוא נראה הוא יגיע, וזכרת את השער השלישי בקצת, אז השער שבו פרמין כובש, התנועת עומק שלו הייתה אדירה, השניים מול אחד, הזכרתם את קונדה קודם, שהוא הגיע לקו אורך, ויצר שניים על אחד בקו, ביחד עם לוונדובסקי, הרמה שלו הייתה מושלמת.
הרמה, וואו, אני כל כך נהניתי, הרבה זמן לא נהניתי מהרמה ככה.
שם לו את זה על הראש כמו שצריך, אבל היתרון בקו זה מה שעשה את ההבדל, והגעה לקו אורך, ואז כל ההגנה עומדת עם הפנים לקרן, פרמין הגיע יפה, סיים את זה נכון, באמת 3-0, מדהים.
וכמה אנחנו מדברים פה על היתרון בקו, ודיברנו על זה, עשיתי פה פודקאסט לקראת המשחק בשיחת היום, וזה היה הדבר הברור לעשות, מול אתלטיקו מדריד, שמשחקת תמיד עם 3 בלמים, תמיד יש לה,
או בדרך כלל יש לה, אבל הפעם
משחקו 5-4 קשרים, נכון, או עם עוד קשר.
זה קו אחד, לא 5-4,
זה גם לדעתי, זה גם חלק מהטעות שלהם, כי הם אתמול יכלו לנצל הרבה הזדמנויות שברסה דקה 33 באמת לא הייתה טובה ולחץ מאוד גבוה ולחץ טוב של אתלטיקו, אבל כל פעם ראינו אותם יוצאים להתקפה ופשוט אין להם מספיק שחקני התקפה ומספיק שחקנים יצירתיים שיאיימו לשאר, אם זה גריזמן או קוריאה או ממפיס שהיו צריכים להצטרף ביחד.
יש מושתם על הספסל, נדמה שזה היה קצת יותר מדי.
חייב לומר שמה שפגע באתלטיקו שהיא לא כבשה ראשונה. אוקיי, אם הייתה כובשת ראשונה, ברסה,
אבל זה קצת מתחבר למי על הדשא כדי לכבוש ראשונה.
אני אגיד לך למה, כי אם היה לה את המצבים בדקות הראשונות, ב-30 דקות הראשונות היו לה לא מעט מצבים. אם הייתה כובשת ראשונה, זה היה מאלץ את ברסה לשחק בצורה שהתחילה את המשחק, וכבר לא היה לה גם שטחים, כי אז אתלטיקו פחות הייתה לוחצת, היא הייתה הולכת לאחור, ואז היה קשה לברסה למצוא את העומק, כמו שהיא עשתה בשערים שלה.
גם לשחק ולכן, יותר ולכן, פתוח.
אבל ברגע שאתלטיקו היא לחצה גבוה, וניסתה בכוח להביא את ה-1-0, ברגע שברסה הבינה את זה ושיחקה יותר ארוך, זה מה שעשה את ההבדל, אתלטיקו הפסיד את המשחק בזה שהיא לא הגיבה נכון לארוכים.
אני אלך לכותרת שלי, או שאתה רוצה להוסיף עוד משהו?
אני אגיד שבגלל זה, כאילו אם אתלטיקו היום באמת מרוויחים את השער הראשון, אז גם מומנטום של הקהל, גם לא היה יותר צורך באמת בלחץ הגבוה ובאטרף, שבאמת ייף אותה מאוד אחרי משחק של 120 דקות, באמת בהרבה בזבוזי אנרגיה מול אינטר, אז באמת שברצלונה, שאתלטיקו, יכלה פשוט לסיים את זה עם שער, ושוב, זה מה שאמרתי, שלא היה למספיק שחקנים שינצלו את המצב.
תיאוריה שאני חייב לנפץ. אני חושב שקבוצה שלוחצת גבוה, היא לא רצה יותר מקבוצה שמחכה נמוך, וזזה מצד לצד, ומזיזים אותה כל המשחק. דווקא היא רצה בקצב יותר גבוה, זה כן, כשהיא עושה את הפרס האמיתי כמו שצריך, אבל היא רצה פחות אם היא מרוויחה כמובן את הכדור, אם היא מחכה מאחור ויחסית מתבטלת ונותנת לקבוצה להזיז אותה מצד לצד, היא רצה הרבה הרבה יותר, גם אתה תמיד תראה קבוצה שמניעה את הכדור, היא רצה פחות מקבוצה שמתגוננת.
הכותרת שלי לגבי הבלם הצעיר של ברצלונה, שיש עוד הרבה שמתבלבלים, אם זה קוברסי או קוברסי, אז הכותרת שלי זה קוברסה. כי הרבה פעמים בפודקאסטים, הקודמים, אני השתמשתי בביטוי בלם של ברצלונה. זה בלם כמו שברצלונה היסטורית אוהבת, זה אומר בלם עם נוכחות, בעיקר עם משחק רגל מצוין, שיודע להניע, שיודע להשתתף בבילדה, פיקאו כמובן הדוגמה מהשנים האחרונות, אבל בשנים האחרונות, ככל שהם חלפו, הייתה איזושהי תחושה שהפוקוס על היכולת עם הכדור, קצת גברה בברצלונה, בקרב הבלמים, על היכולת הבסיסית שצריכה להיות לבלם, שזה לבלום ולהגן. אז הייתה את הפריחה ככה של הראוחו שיצרה איזו סטייה בדרך, סטייה חיובית, ואז בקיץ הקודם גם הצטרפו קונדה וקריסטנסן שיודעים לטפל בכדור, אבל לא על חשבון משחק ההגנה. קונדה מאוד אתלט, קריסטנסן הוא חכם ולא כבד, וזה היה בינגו, כל עוד באמת לא היו פציעות. העונה קרו כמה דברים. קנסלו הגיע, בוסקץ עזב, ובקיץ מי שבעצם הגיע כעוד גיבוי, הוא איניגו מרטינס, שהוא בלם ותיק ומנוסה רגל שמאל, אבל קצת הזכיר לי, אמרתי את זה כאן לא מעט, שהוא בלם של ברסה של פעם, זה כזה פיקה רגע לפני אבל שהמצב...
לא, הוא לא בלבל שזה אפילו.
לא, רגע לפני שזה מידרדר, לא בפריים של פיקה. בסוף, יש לי תמיד את התמונה הזאת...
שזה כבר מידרדר.
כן, כשהכדור, כשאתה יודע שיש כדור ארוך על שטח לחלוץ מהיר, והוא מסתרך מאחור, אז זה בדרך לשם. עכשיו, קריסטנסן בעת שרה זז לקישור, וצ'אבי בתקופה האחרונה ככה זיגזג בין איניגו מרטינס לבין קוברסי בן ה-17. איניגו פתח מול נאפולי בחוץ, קיבל גול על הראש מוסימן, ואז שווי מגיע לגומלין מול נאפולי ולמשחק מול אתלטיקו, הוא מאמר על קוברסי בצד שמאל של ההגנה איפה שכביכול פחות נוח לו, והוא מקבל בלם של ברסה, אבל בלי אבל. זאת אומרת, קוברסי אולי הוא לא הכי מהיר ולא הכי גבוה, ולכן אני חושב שזה שמשלים אותו בלם אתלט כמו ראוחו זה מצוין, אבל הוא מאוד חכם הגנתית, הוא מתקל נהדר, למשל נגד אוסימן מול נאפולי, היה לו שם תיקול אדיר שמנע מצב של אחד על אחד, ואם הכדור הוא לא רק מניע, הוא ממש מנוע. קצת סטטיסטיקה משולבת של שני המשחקים מול נאפולי ואתלטיקו, 11 הרחקות כדור, 4 תיקולים מוצלחים, חטיפה אחת, 171 נגיעות, בתור בלם של ברסה זה קלאסי, 145 מסירות ב-88% דיוק, אתמול 77 מסירות 95% דיוק, שזה נתונים של טוני קרוס, ולמה אני אומר טוני קרוס? כי גם היו לו בסך הכל 16 כדורים ארוכים מדויקים מתוך 25, זה מתחבר למה שקדוש אמר מקודם, ובעצם בזכות היכולת הזו שלו, הוא מייצר לברצלונה עוד סגנון התקפה, עוד תוכנית, אם אנחנו מכירים את תוכנית א' של הנעת הכדור, פסים קצרים וכולי, את המעברים האלה, את הכדורים הארוכים, 9 מ-10 מאבקים בקרקע ובאוויר, הוא מנצח, 12 עיבודי כדור בלבד בשני המשחקים, ביחד.
אבל זה גם עיבודים כתוצאה מהדחיפה לעומק.
מהכדור הארוך, נכון? לא עברו אותו בדריבל, והוא לא עשה עבירה. בשני המשחקים האלה, שברסה ספגה שער אחד, קוברסי לא עושה עבירה. עכשיו, בפודקאסט הקודם, אני אמרתי שצריך עוד לראות לאן הרוח נושבת עם קוברסי, כי אצל בלמים, בהתחשב, אני אגיד לך, בעיקר בגלל התקשורת הקטלונית, מספיקה, ואנחנו מדברים על זה הרבה, כשאתה בלם, מספיקה טעות אחת, כדי שהתקשורת תתנפל עליך ולא, וזה הייפ גדול מדי, וזה בלון הפוח וכו', לעומת שחקן התקפה, שיכול להיות ככה ככה, אבל נותן לך שני רגעי קסם, והנה כל התקשורת עפה באוויר, ומרימה אותו על כתפיים. כמו למין ימל למשל. אבל לא סתם עכשיו הזכרתי לסיום הכותרת שלי, את למין ימל ואת קוברסי באותו משפט, כי האם כמות הכישרון שיש לשניים, כל אחד בתפקיד שלו, האם כמות הכישרון דומה? אני לא יכול להגיד שלא, ואני אפילו נוטה להגיד שכן.
אז קודם כל אני חייב לומר לך שכל פעם שברסה פונה למחלקת הנוער שלה, היא מרוויחה בענק. אם יש לה נכס...
ללמסיע פנית לא תהיית.
אם יש לה נכס אחד שאין לאף קבוצה בעולם, ברמה הזאת, זה ללמסיע. ואת זה, כל פעם שהיא פונה לשם, אז היא מרוויחה בענק. בענק, ואתה ראית את זה עם גבי ולאמין ימל ועכשיו קוברסי, ואין סוף, אין לזה סוף עוד לאורך ההיסטוריה, זה מה שהיא צריכה לנצל הכי טוב שיש, כי יש לה את זה, היא לא צריכה את המרטינז הזה, היא לא צריכה, אין סיבה שהיא תביא שחקן כזה, באמת, והיא צריכה כמה שיותר לייצר משם, כל פעם שהיא מגיעה לשם היא מצליחה.
הניצחון הזה צריך להגיד, אני רוצה להזכיר לפני שניגע ככה בעוד כמה שחקנים ובצ'אבי עצמו, הושג בלי קנסלו, כל הזמן אנחנו מדברים, ובצדק, על כמות הפציעות האדירה בריאל מדריד, ועל איך שקרלו אנצ'לוטי מצליח לתמרן בתוך הדבר הזה, אז צ'אבי לא מצליח כמו קרלו אנצ'לוטי, בליגת האלופות הם הגיעו לאותו שלב, בליגה יש ביניהם פער גדול של נקודות, אבל ספציפית על הניצחון אתמול, 3-0 על אתלטיקו, בחוץ, קבוצה שלא הפסידה בכלל בליגה העונה בעצם מאז ינואר שעבר, במשחק בית, וברסה עושה את זה בלי קנסלו, בלי קריסטנסן, בלי בלדה, בלי דיונג, בלי פדרי, בלי גבי וגם בלי פרן טורס, השישה הראשונים הם בדרך לשחקני הרכב, ולמין לא פתח, שזה נכון. אז בוא נדבר רגע על צ'אבי באמת וההרכבים שלו. הפתיע עם רפיניה במשחק נגד נפולי, הפתיע עם ז'ואאו פליקס שנדבר עליו ככה בהמשך, ועם רפיניה כשהוא מוותר על המין ימל, ואולי הכי הפתיע בעיניי זה, לא יודע אם זה הפתיע, אבל אהבתי את זה, נגיד את זה ככה, קריסטנסן היה אמור לפתוח בקישור עם סרג'י רוברטו ועם גונדואן. קריסטנסן נפצע בחימום. הדיפולט של צ'אבי, שלפני ההודעה שהוא עוזב, זה לשים את אוריול רומאו.
נכון.
הלך לך קשר אחורי, שים קשר אחורי, במקום ולא. הוא הלך על פרמין, על ה-10, כמו שקדו שומר, הוריד את גונדואן קצת לאחור, וזה, אתה יודע, אם לא זה...
עשת ההבדל.
בדיוק, זה עשת ההבדל, זה הביטוי.
של פרמין, באמת, אני בעיניי, פרמין... אתה יודע כמה אני אוהב את גבי, אבל חוץ ממנו, אם עכשיו כולם קשירים, פרמין צריך שחק ראשון.
עד כדי כך.
לפני פדרי גם. הוא יותר תכלס. יש לו בעיטה טובה, יש לו תנועה טובה, הוא חד. אני מאוד אוהב שחקנים כאלה. זה לא, אתה יודע, עוד קשר.
הוא ורטיקלי.
לא עוד קשר שמזיז לך לרוחב, כמו האוזיל הזה, הוא יותר קקה כזה. תבין, הוא חושב איך לתת גול, הוא חושב איך גם לייצר לעצמו וגם לאחרים. אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, מאוד מחזיק מהשחקן הזה.
גם אני מאוד אוהב אותו וחושב שהוא באמת שחקן עם פוטנציאל אדיר.
ובהקשר של צ'אבי, אתה יודע, כבר יש, כל הזמן כבר שואלים בשבועיים, שלושה האחרונים, בטח אחרי שני הניצחונות. שואלים, אולי צ'אבי צריך להמשיך, אולי צריך לחזור בו. כמובן שצ'אבי כל הזמן אומר, אני קיבלתי את ההחלטה, אני עוזב בסוף יוני וכולי, אבל אתה יודע, אתה בתור עוד בסוף רצית שצ'אבי יצליח, זה הצליח עם אליפות, אבל מבחינת הכדורגל וואי, זה עונה, זה לא נראה טוב. האם השינוי הזה, אתה אומר, אם פתאום עד סוף העונה הוא ממשיך עם הסגנון הזה, עם יותר שחקני התקפה על חשבון יותר שחקנים עם סגנון קישורי?
כשהוא משחק עם קריסטנסן בקישור, זה פחות שחקן.
אין לו, אבל זה כבר, אין לו אופציות.
יש לו אופציות, שים אותו בלמים כבר.
לא, אופציות בקישור.
בקישור, הנה, עכשיו ראית.
נכון, אבל...
מה, לא ראית עכשיו? מה הבעיה? עכשיו ראית ארבעה קשרים באמצע.
לא, השאלה, האם זה נשמע באופן כללי?
ראית ארבעה קשרים בלי קריסטנסן.
האם זה נשמע...
ראית את גונדואן, ראית את סרג'י רוברטו, ראית את פרמין וראית את ג'ואו פליקס.
כן, אבל רגע אני שם את ג'ואו פליקס בצד, כי נכון שהוא שיחק באמצע, אבל האופי שלו הוא אופי של אזור הרחבה. אני שואל, האם אפשר לשחק בהרבה מאוד משחקים, אוקיי, ועכשיו יהיה איזה ליגת אלופות וכולי, האם אתה יכול לעלות עם סרג'י רוברטו וגונדואן כשני הקשרים היותר אחרים שלך, אם זה לא רך מספיק?
לא.
הרי למה הוא הכניס הרי את קריסטנסן? כדי לייצב את השורות הגנתית.
הם שיחקו בשיא של השיא שלהם עם בוסקט, צ'אבי ואיניאסטה. אז גם היית יכול להגיד שזה רך, כי יש רק את בוסקט
אבל בוסקט היה יודע לתקן.
אז היה לך רק אחד.
הוא גם היה יודע לטפל בכדור. קריסטנסן, הגנתית, הוא עוזר להם.
אבל הוא לא, אבל זה העניין.
הוא בורח מהכדור.
פחות שחקן. ברסה לרוב שולטת, לרוב יוזמת. זה פחות שחקן עם הכדור.
אני ספציפית, שצ'אבי יודע על עזיבה, אמרתי מראש שלדעתי הוא עוזב מוקדם מדי ומהר מדי, ובורח ישר בפעם הראשונה שהוא מרגיש באמת קושי כלשהו. ואני לא אהבתי את זה, אז עוד תמכתי בזה שאני אומר, אופה, אני רואה כבר שנתיים שהוא לא מתקדם עם החשיבה שלו ושום דבר לא משתנה, אבל אם זה באמת ככה שהוא הבין את הטעות שלו והוא באמת משנה את הסגנון, וכן שני שחקנים, אמרתי, זה לא משנה איזה מאמן יגיע, אף אחד לא ימשיך עם המחשבה הזאת של שחקן כנף ימין נשאר לבד, בלי שום עזרה שיתבודד לו לבד מול שניים, שלושה שחקנים, שחקן כנף שמאל נכנס לאמצע ואז בעצם אין לך שחקן כנף הטבעי בצד שמאל, אין לך דרכים לתקוף והכל הולך דרך האמצע. אם הוא באמת הבין את זה, אני לא רוצה עכשיו לבוא ובוא עכשיו אני צריך לחפש מאמן, למצוא איזה מאמן שבא לי, שאף אחד לא באמת מתאים למשרה הזאת, ואני אישית אוהב את שבי, אז אני באמת חושב שאם הוא היה משחק ככה לאורך כל העונה, לא הייתי רוצה שיעזוב, אני לא חושב שהוא היה עוזב, אבל הוא נראה לי כבר זה משהו אצלו נפשי שהוא כבר רוצה לעזוב.
הוא כל הזמן אמר, העזיבה שלי, ההודעה על עזיבה, היא תוריד לחץ מהשחקן.
אני לא חושב שזה משהו.
נדמה לי שזה הוריד לחץ מעצמו, הוא פתאום מרשה לעצמו גם טיפה יותר, להעז עם קוברסי נניח.
לקבל אדומים גם.
ולקבל אדומים, אתה רוצה את הסטטיסטיקה? מאז שצ'אבי הגיע לברצלונה, מקום ראשון גבי, 23 צהובים ושני אדומים, מקום שני צ'אבי, 15 צהובים ושני אדומים, מקום שלישי אראוחו, 15 צהובים כמו צ'אבי, ואדום אחד.
מדהים.
ויכולה בתור שחקן זה פשוט שונה לגמרי.
אני דווקא בקטע של המאמן אני די חולק, אני חושב שמאמן כמו דזרבי הרבה יותר שלם ויותר מתאים לברצלונה, אם הצליחו להביא אותו.
אני אישית אמרתי שדזרבי זה המועמד המוביל שלי, אבל
אם הצליחו להביא דזרבי,
אם יש כזה שקל או שניים לעזור כדי לשחרר אותו את הסעיף שלו מברייטון,
אני חושב שברסה יכולה לארגן את השקל או שניים, ואם צריכים עזרה שיפנו אליי, אבל אני חושב שדזרבי זה באמת לבל אחר של מאמן, הם יכולים לעשות איתו דברים הרבה יותר יפים, לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, בטח עם הצעירים שיש בברצלונה.
אני מסכים.
יש פה הסכמה, זה טוב, אבל בוא נראה עוד לאן זה יתגלגל. ההגנה סופגת שער אחד בחמשת המשחקים האחרונים, ההגנה שקיבלה כל כך הרבה ביקורות. טר שטגן, לא הייתה לו יותר מדי עבודה, גם לא נגד נפולי, רגע, לא נותנים לי להשלים את המשפט, נגד נפולי ואטלטיקו לא הייתה לו הרבה עבודה, אבל במצב של 2-0, כשאטלטיקו מדריד כן שואפת לחזור למשחק, אני אשאל ככה, איזו הצלה יותר גדולה, זו עם היד או זו עם רגל שמאל שהוא ככה, תמיד מוריד אותה, תמיד שומר אותה למקרה שה השחקן ילך על הרחוק.
הצלות פסיכיות.
אי אפשר לבטל את אחת השנייה, זה ביחד, זה בא ביחד, וזה פשוט מטורף.
הצלות, התגובה, אחת אחרי השנייה, זה משהו
הקימה באמת, בין ההצלה הראשונה להצלה
באמת
השנייה.
משהו, וגם העוצמות, אתה יודע, זה הכל עוצמות של רגליים והכל, אמנם אתה רואה כאילו יד חזקה, אבל זה הכל מתחיל מכוח רגליים, זה משהו לא אמיתי, איך שהוא גם סוגר את השער, כאילו עומד בלוק בשער, זה באמת לא אמיתי. שתי העדיפות הללו, וואו.
מאז שהוא חזר, ראיתי עכשיו, מאז שהוא חזר 8 משחקים, ברסה לא הפסיד. צריך להגיד, הוא גם ספק 3 שערים מגרנדה ב-3-3, כן, אבל רואים שגם הוא חוזר לעצמו, לפעמים עוד קצת מסתכן, אגב, עם משחק הרגל, בתחילת המשחק הייתה לו איזה מסירה לסרג'י רוברטו עם הגב לשער.
הוא הראשון שהתחיל לשחרר כדורי עומק.
נכון.
הוא הראשון שהתחיל.
עומק, כן, אבל בפסים
הקצרים. זה מה שרציתי גם לדבר על ההגנה, חוץ מזה שאנחנו באמת 4 משחקים רצוף, לא סופגים בליגה. באמת אתה רואה את השינוי של הבנייה מאחורה של המשחק, ולא כמו שהיינו רגילים, פרנקי יורד אחורה, לוקח את הכדור, סוף סוף יש לך גם את קוברסי וגם את טר שטגן ביחד, ואם גם אתה בלי קריסטנסן, אז אין לך מישהו בקישור שבורח מהבילדאפ, הבילדאפ שלך הרבה יותר טוב, הרבה יותר מגוון, יש לך כל מיני סגנונות לתקוף, והכדורים הארוכים גם של טר שטגן וגם של קוברסי, בדיוק של, באמת לא רואים את זה כל יום, אתה פתאום מרגיש שמהכדור ברחבה שלך אתה יכול לייצר גול. אתמול ראינו שני כדורים ארוכים של טר שטגן, יכל לסיים את המשחק הזה עם שני בישולים, וזה פשוט עוד כלי נשק שאפשר לתקוף איתו. אם זה היה קיים נגד לספל, מסל שהם היו עם לחץ גבוה, והגנה מאוד גבוהה. אני לא יודע איך המשחק הזה היה נגמר, אבל אני חושב שהיינו מפקיעים שם הרבה שערים.
אולי נגלה בעוד שבועיים, כשלספלמוס מגיע למונג'וויק. עוד ככה כמה שמות מהמשחק הזה. קונדה אומר עליו צ'אבי, ראית אותו אתמול מתמוד מולינו, מול נפולי ראינו אותו מול כבר רצחליה שם. אומר צ'אבי הוא אולי בתקופה הכי טובה שלו מאז שהוא הגיע לברצלונה.
מסכים.
וצריך לזכור. כל הזמן יש את השיח, אני משתדל לא להרבב בין פינת המלפפוניאדה לבין סיכום של משחקים, אבל לא היה איזשהו דיווח לאחרונה על קונדה, אבל הוא מסומן בגלל שיש גם את הראוחו, וגם את קריסטנסן שמשחק בתפקיד הטבעי שלו כבלם, ועכשיו גם את קוברסי, צריך מאיפשהו לייצר כסף. במצב רגיל, ברור, תשאיר את כולם ושיהיו כולם בסגל ושיהיה סגל עמוק ושהמאמן יסתדר. אבל קונדה עדיין, השאלה האם השיפור ביכולת שלו יעזור לברסה עונה וזה גם משהו שיספיק כדי להישאר, או שזה פשוט יעלה את המחיר שלו כדי שיוכלו למכור אותו ולהכניס כסף.
מי יאמן בעונה הבאה? כי אם ימשיכו לשחק עם 3 בלמים בזמן התקפה, אז כנראה שיצטרכו אותו, אבל אם ישחקו עם 2, אז אפשר יהיה באמת להרוויח עליו לא מעט כסף, וכן להביא תחליף אחר באמת כמגן ימני אולי במקום, ולשפר גם את הקבוצה וגם להביא את המאמן שאתה באמת רוצה. אז בעיניי זאת אופציה באמת, בסופו של דבר שכן תוכל לשחרר, למרות שהוא באמת בתקופה נהדרת. הוא עושה דברים יפים, אבל שוב, גם השאלה...
הוא גם קיבל קצת יותר אולי הוראה, קצת חופש לצאת קדימה, משהו נכון, היה נזהר בו יותר.
נכון, כי הוא באמת יוצא יותר קדימה, ראית את ראוחו ואת... ואת קוברסי שהם יותר נשארים מאחור, יש תמיד את הבלם הזה שיוצא, זאת השיטה של גספריני, אמנו זה בדיוק אותו דבר, וכשהוא יוצא זה באמת נראה טוב, הוא גם מרגיש יותר טוב.
הדעה שלי זה שקונדה, ברור שרואים את זה שהוא יותר טוב, יותר מועיל גם בהתקפה וגם בהגנה, הוא יותר חד, יותר מהיר, יותר זריז, אני חושב שהוא באמת בתקופה טובה, אם לא תגיע עליו הצעה באמת גדולה, והוא ממשיך בכושר הזה, אני חושב שבתור מגן ימני, הוא יכול להיות המגן הימני הפותח של ברסה, בתור בלם, עכשיו במיוחד שאנחנו רואים את הציבות, כמה הציבות של הראוחו, גם עם קוברסי וגם עם קריסטנסן, עבד, ועם קונדה, בכל פעם שניסו זה לא עבד, אני חושב שהוא לא צריך להיות בתור בלם בברצלונה, הוא צריך להיות, אם זה באמת המגן הזה, שהוא בעצם בלם שלישי, ויש, אם באמת בכסף הזה, אתה מביא את קנסלו, שהוא, אתה משאיר את קנסלו בתור המגן שמאלי שלך, ואז יש לך אחלה דרך
לתקוף. יש לך גם את בלדה. שגם את בלדה וגם את קנסלו, ואז אחד
כל אחד תופס צה. הוא לא היה מספיק טוב, שוב, אתה יכול לעשות...
בלדה הוא בעונה ש... שוב, גם יש את הפציעה שכאילו עוד לא נתן את התחושה של אני יכול לסמוך עליו בהרכב, מה שנקרא.
הוא ככל שהוא... תשמע, שחקן עם פוטנציאל ענק.
אדיר.
אתה לא יכול להתעלם ממנו. אחד כזה שגדל במחלקה, דיברנו על לא מעט כאלה, אני חושב שאי אפשר יהיה לפספס אותו.
אם תגיע הצעה גדולה, למכור. אם לא, אז לא לעשות לו את קונדה. לא לעשות את המוות, כמו פרנקי דה יונג כשעשו לו את המוות. אתה חייב לעזוב, לא משנה מה, לא משנה מה קורה, אתה הולך, אתה הולך, אתה הולך, לא רוצים אותך פה. אז לא, אם תגיע הצעה טובה, למכור. אם לא תגיע הצעה כזאת, אפשר גם להישאר עם קונדה, הכל בסדר.
אפרופו מגן שמאלי וחבר'ה למסיע, קנסלו היה אמור לפתוח, אנחנו עוד לא יודעים מה בדיוק קרה שם, אמורים שם איזשהו אירוע משפחתי חמור, הוא עצמו בסדר, אבל קרה שם איזשהו משהו שלילי, ובגלל זה הוא לא משחק. אקטור פורט, הוא בכלל מגן ימני,
נכון.
שוב, מעל המסיע, אני חייב להבין, אתה יודע, זה כאילו בעל המסיע, הם מחלקים להם חוץ ממים, וכאילו במזון, אמיץ אומץ, וכאילו שחקנים לא מפחדים לאבד את הכדור, לא מפחדים שהם לא בעמדה שלהם, לא מפחדים מהסיטואציה, כאילו, עכשיו, הוא לא היה באיזושהי הופעה, לקח נכון. את הכדור, שרף את הקו, הוציא לא. קרוסים, הוא היה בעמדה עם הרגל ההפוכה, אבל מאוד מאוד סולידי, ומשתתף במשחק המסירות, עם ז'ואו פליקס שיתף איתו פעולה, ועם סרג'י רוברטו.
כשאתה מגיע לשחק בברצלונה, במחלקת נוער שלה, עוד כילד, אתה לא יכול לבוא, אתה לא יכול להיות מבועל, זה לא עובד ביחד. אוקיי, זה דבר שהוא, זה לא טבעי.
אבל אתה יכול להיות מבועל כשאתה עולה לבוגרת.
לא, אני אגיד לך איך אתה רואה את זה, לא. זה אתה אולי רואה את זה, או מישהו אחר יכול לראות את זה. אני מבין, מהצד. אבל שהוא רואה את זה, יש לו פה עכשיו הזדמנות. הוא רואה את זה כי הנה, סוף סוף, כולם פה רואים אותי. ככה הוא רואה את הדברים. סוף סוף אני יכול להראות מה אני שווה, מי אני, ועכשיו אני יכול להציע לעצמי קריירה. מישהו אחר יכול להגיד... שהוא לא שחקן כדורגל.
גם יכול להיות אבל שחקן כדורגל.
מישהו אחר שהוא לא גדל בלמסיע, אוקיי, ושמקבל את הצ'אנס, יכול להגיד, עכשיו, וואו, עכשיו כולם רואים אותי, איך אני מתמודד עם זה. שם, זה הסיפור. תמיד שכבר נותנים לילדים האלה לשחק, תאמין לי, הם כבר מוכנים. אתה רואה את זה אחד אחרי השני. כולם באמת, בלי יוצא מן הכלל, שמקבלים את הצ'אנס, אתה לא זוכר שחקן שעלה מעל המסיע, תזכיר לי. שחקן שעלה מעל המסיע, שאתה אומר, לא ברמה.
עולה לי רק אחד, אבל בגלל שעולה לי רק אחד, אז...
אני יודע איזה.
מי?
המגן שבסלטה ויגו.
יפה, אורן, מינגסה, יפה מאוד. יפה, אתה צודק.
רק מינגסה.
שהוא באמת לא באזור. בוא נדבר קצת על החבר'ה הטיפה יותר, היינו צריכים להגיד את זה ביחד. החבר'ה הטיפה יותר ותיקים, סגונדואן, ברגע שבקישור האחורי יש מישהו, שוב צריך להגיד, אני אוהב מאוד, אני אתחיל מהסוף. כמו שיש שזה במשחקי מנג'ר ובכל מיני אתרי סטטיסטיקה שאומר לך איפה השחקן יכול לשחק, אבל יש לך, ככל שהוא יותר טוב בעמדה מסוימת,
אז יש לו רייטינג,
ירוק,
יותר רייטינג,
יותר גבוה, שיש לו רייטינג, אז גונדואן, ככל שהוא נמצא יותר קרוב לרחבה, הוא הרבה יותר טוב. עכשיו יש נסיבות, הרבה פעמים אין קשר אחורי, והוא יורד אחורה וכולי, אבל כשקריסטנסן נניח משחק, והוא משחק לידו, גם אם זה עם פרמין, כלומר הוא לא הכי הכי התקפי, הוא לא העשר, הוא לא תמיד קרוב לרחבה. שקריסטנסן היה לידו למשל, אז הוא נמשך אחורה, כי הוא היה צריך לעשות את הבילדאפ הרבה פעמים. כשהיה סרג'י רוברטו ליד, ועל סרג'י רוברטו אפשר לדבר גם באותה נשימה, אפרופו הוותיקים, אז יש עוד מישהו שלא מפחד לבוא ולבקש את הכדור. וזה הרבה פעמים שחרר קצת את גונדואן להיות יותר קרוב ליד הרחבה, צריך להגיד, מול נפולי, השער של סרג'י רוברטו, זו מסירה אדירה של גונדואן בדאבל פאס, וגם אתמול, המסירה ללוונדובסקי, בגול של פליקס, בגול הראשון, היא מסירה נהדרת, אמר עליו לוונדובסקי, הוא יכול למסור בחדר חשוך, ולוונדובסקי פולני, הוא מבין קצת בחדרים חשוכים, נתן, מחלק שם את המסירות, על קו רחבת ה-16-20 מטר מהשאר, פורץ את ההגנות, אני אוהב אותו מאוד, וככל שהוא קרוב יותר לרחבה של היריב, אני אוהב אותו אפילו יותר.
אני יודע שאת אוהב אותו יותר שם, אני דווקא חושב ההפך ממך. לא בגלל גונדואן ספציפית, כי אני תמיד מסתכל על זה כתוצר של איזון בקבוצה. אתה לא יכול עכשיו לרצות אותו קדימה, שיש לך אחד כמו פרמין או ז'או פליקס מקדימה.
נכון.
אוקיי? ולכן אתה מעדיף...
אבל אני גם לא יכול אותו כל כך הרבה מאחורה.
אם עכשיו היה לך, רגע, אם עכשיו היה לך דיון כזה, אז אתה החלטת לשחרר אותו קצת יותר. אתה מבין? אתה צריך לייצר את האיזון, לייצר את הבלנס במרכז השדה, וכשאני רואה כרגע שבאסה רוצה לשלוט וליזום, איזה שחקן יכול לקבל מהמלאמים ולנהל את המשחק? תן לי שחקן אחד, אז מה? אין לך אחד כזה שאתה, קריסטנסן לא יהיה כזה.
קריסטנסן לא כזה.
סג'י רוברטו בסדר, אבל גונדואן זה רמה מעל. אוקיי, במקרה הזה של עכשיו.
נכון.
אם עכשיו דיונג יכל להיות, אם עכשיו הוא היה משחק, אז הייתי אומר לך, אוקיי, אם אתה רוצה את גונדואן, שים אותו מדרגה אחת קדימה נגיד. אוקיי, אבל בסיטואציה של עכשיו...
ושפרנקי יהיה המדרגה יותר מאחור.
בדיוק, אבל כשאתה רואה עכשיו את הסיטואציה, אתה צריך לדעת לייצר איזון בקבוצה שלך, בגלל זה לא נכון היה לו להיות יותר קדימה, דווקא כמו שהוא היה עכשיו, אחד מהשניים היותר אחוריים, וכן, שעשה את הגיחות שלו תוך כדי, עם כדור, או להיות המחפה, ובאזור המסוכל, שכבר הקבוצה כבר עומדת גבוה עם הכדור. חוץ מזה, זה באמת תלוי מי משחק איתו. זה לא הוא לבד.
נכון, 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 זה מה שמשפיע עליו. נכון, אם הוא היה נכון. משחק, סתם לדוגמה, הוא היה משחק בעידן בוסקץ, ובוסקץ היה הקשר האחורי, אז היית יכול לראות אותו, את המדרגה אחת יותר, נכון. עם פרמין, או עם פדרי, או עם שחקן אחר שם, נכון. באזור מקדימה. אני חייב להגיד רק על נדב, שבפרק הקודם שלנו, אפרופו סרג'י רוברטו שהבקיע וגם קיבל אחרי זה את הקרדיט בהרכב, היה לך את ההבלחה של יהיה צמוד, זה בסוף, אמנם סרג'י רוברטו לא כבש את שער הניצחון, אבל נכנס מהספסל וכבש את השער השלישי.
בישל, אבל גם התחיל את המהלך. בישל,
נכון, נכון, אני עד עכשיו לא, אני רואה את המהלך ואני רואה אותו פשוט מסיים את זה ברשת, נכון, הוא נתן קטנה ללוונדובסקי.
זה היה יותר יפה.
זה הפך את זה ליותר יפה, הוא עשה הכל במהלך הזה, תפס את התנועה ואת ה...
ואני אגיד לדעתי, אני חושב שגונדואן הוא השחקן הכי חשוב של ברסה, לא סתם הוא השחקן היחיד שלא פספס משחק העונה.
הוא אמר לפני המשחק, חבל שיש כל כך הרבה פציעות, הייתי יכול לנוח קצת, זה היה עוזר לי.
הוא יכול לשחק בכל תפקיד, כל דבר שצריך ממנו, כל עמדה, הוא פשוט טוב בכל עמדה שהוא עושה בקישור, וזה עושה בצרות קצת, שהוא כל פעם משנה בין התפקידים, הוא לא יכול להתרגל למשהו ספציפי, אבל הוא תמיד טוב.
דווקא הדעה שלי עליו היא לא פופולרית.
כן, אני מכיר את הדעה שאתה לא מתאר. אבל עכשיו, אוקיי, כולם קשירים, כולם קשירים חוץ מגבי, כי אני יודע שאתה אוהב את גבי.
אם כולם קשירים...
בוא נגיד עוד חודש, יש לך גם את...
אם כולם קשירים בעיניי, אז דיונג צריך לשחק, גבי צריך לשחק ופרמין.
אוקיי, ואם גבי לא נמצא?
או אפילו ז'ואאו פליקס.
ואם גבי לא נמצא?
בשלישייה, אם זה שלישייה ולא רביעייה.
ואם גבי לא נמצא, כי הוא גמר את העונה.
אם גבי לא נמצא, אם גבי לא נמצא, אז
אם פרנקי דיונג ואם פרמין חברך.
רגע, יכול... לא,
ופדרי?
דיונג ופדרי.
פדרי על גונדואן?
כן.
לא.
כן.
ואני אוהב את פדרי.
ופרמין, כן, כן. זה מה שאני חושב.
נמשיך לא להסכים.
לדעתי גונדואן יותר יציב.
הוא יציב, אבל מבחינת...
לא, גם יש בו יותר תכלס מפדרי. לפחות העונה.
אני אומר את זה הרבה זמן.
נכון.
אבל שוב, זה גם תלוי נגד איזו יריבה. אם עכשיו נגד יריבה חלשה, הייתי מעדיף את פדרי, אם עכשיו יריבה קצת יותר חזקה, הייתי מעדיף את גונדואן.
יפה, בוא נלך טיפה יותר קדימה. הכותרת של הפודקאסט הקודם היה עסוק בזה של ברצלונה תלויה בלמין ימל, נגד נפולי היא לא הייתה אולי תלויה בו, עשה מהלך גדול, ובאמת ראינו איך התלות בו, גם שהוא שיחק וגם כשהוא לא שיחק במשחק נגד אתלטיקו. שוב, ברגע שהיה את למין ימל ובצד השני נדה עוד איזה קשר, אבל באמת קשר, לא ז'ואר פליקס שיש לו את ההצטרפויות לרחבה ויש לו את האוריינטציה ההתקפית, הכל התרכז בלמין ימל והכל באמת היה תלוי בו. אז הוא נתן משחק מצוין נגד נפולי, והיה יפה לראות שנגד אתלטיקו עם ההחלטה אולי לא כל כך פופולרית לספסל אותו כשהוא בתקופה כל כך טובה, אבל כן יש חוץ מלבנדובסקי עוד שני שחקנים התקפיים, אם זה רפיניה ואם זה פליקס בצד השני, פתאום לא הייתה תתלות, לא רק בלמין ימל, בכלל הייתה תתלות הזו בצד ימין, פתאום ראינו את המשחק, וזה שוב פרגון גם לפורט ממקודם, על זה שהמשחק היה קצת יותר מאוזן ופחות תלוי, ואם אני אסגור רק על לאמין ימל, אני אגיד כי בכל זאת היה גם את המשחק נגד נפולי, ששם הוא היה אדיר, השבוע אני כתבתי לרז, במהלך המשחק הקודם, נגד מיורקה, אמרתי לו, לאמין ימל, שלחתי לו דעה, לאמין ימל, אתה פרשנת, נכון? כן. לאמין ימל הוא עדיין עם מספר של שחקן מילואים, מעניין מתי בברצלונה ינסו לדחוף לו את ה-10, לא עברו כמה ימים והיה את הדיווח שבברסה שוקלים לתת לו את ה-10, אם הוא רוצה להתקרב להיות ראוי לעניין של ה-10, הוא השתפר מאוד הגנתית למשל, בתקופה האחרונה, נגד נפולי מאוד בלט, הגול כמו שהוא נתן נניח נגד מיורקה, הוא צריך מאותה, לא מאותה בלט, אפילו מבלטות יותר טובות, הוא צריך 5-6 מצבים. והיו לו נגד נפולי הרבה מצבים טובים, שהביתה היא או לשמיים, או לידיים של השוער. שוב, הוא בן 16, יש לו זמן להשתפר.
הוא עושה כבר את ההבדל, אמרת על משחק נגד מיורקה, משחק שמי שראה אותו, ראינו אותו, זה אתה יודע, זה משחק שלא היית יכול לראות גול משום מקום. והוא בפעולה אחת עשה את ההבדל, שער באמת מטורף שלו, ושוב, הילד הזה בעיניי, מתי שהוא יקבל את ה-10, ככה זה נראה לי, אתה יודע, שחקן בגיל 16, אני לא זוכר, אני באמת לא זוכר שחקן שעושה דברים כאלה בגיל הזה. מה שהוא עושה בברסה, זה מה שהוא באמת יוצא
דופן. אבל נראה לי שכדאי לחכות עם ה-10.
צריך לחכות עם זה, אני אמרתי את זה גם בשידור, שהוא שאל אותי, זה רע, אז אמרתי, צריך לחכות עם זה קצת, שלא עשו את הטעויות שהם עשו, אתה יודע, קודם. לחכות עם זה קצת עוד כמה שנים, שיחליף לזה מספר קצת אולי יותר טוב, ואז אחרי זה.
שני שמות צריך להגיד אגב בהערת ביניים למי שלא מכיר בספרד, זה לא כמו איטליה למשל שאתה יכול לבחור איזה מספר שאתה רוצה, אתמול שידרתי עם אורן 92 בשתי הקבוצות, יש לך מגבלה עד 25 ומתוך זה יש מספרים גם של שוערים וכולי, אז אם הסגל מלא בשחקנים בכירים ושחקנים מילואים לפעמים הם בחירה, העונה למשל אין באמת את ה-10, נראה בעונה הבאה, מי שמתחרה כביכול עם למין ימל, למרות שראינו אותו משתף פעולה עם למין במשחק נגד נפולי, זה רפיניה, בישל נגד נפולי, עם התנועה הנהדרת הזו של כנף שמאל וישר למרכז, בישל גם אתמול נגד אתלטיקו מדריד, אני אערבב את המלפפוניאדה בכל זאת בתוך הדבר הזה, כי גם השבוע דווח על זה שבסעודיה מאוד מאוד חמים עליו ומוכנים לשלם לו פחות מ-80 מיליון אירו, עכשיו שוב, במצב שאין בעיות כלכליות אני אומר איזו פריבילגיה אדירה שלך, גם את למין ימל וגם את רפיניה, רפיניה מדי פעם ישחק בשמאל, מדי פעם למין יקבל מנוחה, מדי פעם יפצע וכולי, ברור שעדיף שיהיה את כולם, אבל רפיניה מכל השמות, נדמה לי שהוא הכי מסומן, בטח אם תהיה הצעה של 80 מיליון, שזאת יכולה להיות בביצת הזהב, שמשם, שדרכה ברצלונה תתאושש כלכלית.
יכול להיות, אבל תשכח שגם יש לך פרן טורס,
שאגב לא מדברים על זה שימכרו אותו כרגע, אולי גם בגלל שהוא פצוע.
מבחינת להוציא כמה שיותר כסף, כן, זה באמת יכול להיות מרפיניה, גם אשכח שוויטור רוקר הגיע, ובעיניי הוא גם כן שחקן עם פוטנציאל גדול, אז ככה שיש מצב שאנחנו נראה את המעבר הזה קורה.
אני אגיד את זה ככה, רפיניה בעיניי, הייתי מוכר אותו אפילו ב-60 מיליון, אז אם תגיע הצעה של 80, אני קונה, חותם ושולח אותו עם תיק
לסעודיה.
הוא שחקן טוב, אני אוהב אותו.
יש פה משהו מאוד מתעתע.
אבל במצב הכלכלי הוא בעיניי מספר אחד שאפשר לשלוח עליו ולהרוויח את הכסף שאתה רוצה, בלי להפסיד יותר מדי איכות בקבוצה.
מה עם ז'ואו פליקס אורן קדוש? צריך להגיד מול נפולי, הוא נכנס דקה 81, אומרים עליו שהוא טוב, אני שומע את זה מהרבה אוהדים וכולי, שהוא טוב כשבא לו. זאת אומרת, נגד אז פורטו ואטלטיקו היה רצף של משחקים, אתה יודע, נגד היריבה של האקסיט, ונגד האקסיט כבש, עכשיו צ'אבי צריך להגיד, אימר על זה, זאת אומרת, אימר על ה... ג'ואו פליקס לא בכושר טוב, לא בפורמה טובה, והוא אימר עליו במשחק הזה נגד האקסיט, מה עושים איתו? כי אפרופו דיווחים וכסף, ברסה מוכנה במקסימום עוד עונת השאלה, ואם יש שם איזשהו סעיף רכישה, אז 20 מיליון, כי הם אומרים, זה מה שעשיתם לנו עם גריזמן בזמנו. קנינו במלא כסף, ואז כשהחזרנו זה היה ב-20.
ז'או פליקס, אתה יודע מה אני חושב עליו. אני באופן אישי מאוד מאוד מחזיק ממנו, אבל הוא 10, ובברסה של לפני...
10, אבל לא 10. חצי 10 ולא כנף שמאל.
בדיוק, הוא 10, הוא חוסר בקו, אתה יודע, מדי פעם, אבל זה התפקיד שלו האמיתי, שם אתה מוצאים אותו מקסימום, ראית גם אתמול. עכשיו, שהוא משחק עם שני הסיריות, עם שני שחקנים כאלה, ראית אתמול גם את פרמין וגם את ז'ואו פליקס, אז כן, אז אפשר להוציא מהם אתה יודע, הרבה מאוד, השאלה גם איזה מאמן יהיה, אם הוא ישחק עם עמדה כזאת, לא כל מאמן מאמין בתפקיד הזה בכלל, ולכן זה שוב, זה באמת תלוי מי יהיה שם אחר כך. אני, אם אני הייתי אחראי על מה שקורה בברצלונה, בעיניי ז'ואו פליקס ופרמין, אין יותר טוב מזה, אתה יודע, מבחינת, אין הרבה גם שחקני 10, אולי דיבלה, אולי פודן, אין הרבה שחקני 10 שבאמת ברמה מאוד גבוהה שיכולים לעשות לך שערים באמת מכלום.
השאלה אם ברצלונה בכלל צריכה לשחק עם העמדה הזו.
בעיניי כן, זה עניין של ברסה, ברסה בעיקרון, אתה יודע, לאורך השנים, האידיאל שלה היה 4-3-3 קלאסי, עם שני 50-50.
ושנינו אוהבים, ואנחנו יודעים שאתה כן אוהב את זה, שיש לך ווינגר על כל קו עם המגן שמצטרף.
אבל אפשר לשחק 4-2-3-1, הכל בסדר. יכולים לשחק 4-2-3-1 עם שני שחקנים על כל אגף, שני קשרים פשוט אחוריים, כמו שהם עשו אתמול, עם 10-1 וחלוץ, כמו שצריך, זה, אין בעיה כזאת. אפשר לעשות את זה.
הדבר הגדול הבא.
ואז תבחר בין, כן?
בין פרמין לבין ז'ואו פליקס.
אוקיי, עכשיו אנחנו עם הדבר הגדול הבא, אני משתמש במעברון הזה באופן נדיר, כי הדבר הגדול הבא, אמנם יהיה עוד משחק ליגה עד אז, אבל הדבר הגדול הבא עבור ברצלונה יהיה ליגת האלופות, ביום שישי, הגרלה מקבלת את פריס סן ז'רמן של אמבפה ודמבלה ולואיס אנריקה, משחק ראשון בחוץ, משחק שני בבית, אם עוברים, מקבלים את אתלטיקו או את דורטמונד. נדב, ראית את הגרלה, מה הייתה התגובה הראשונית שלך?
התפרצות של אושר, של
רצינות?
תקווה. התפרצות של אושר ותקווה.
עד כדי, מה?
כן.
הפתעת אותי, אז לך על זה, פרט, פרט.
למה אתה מופתע?
כי זו פריס סן ז'רמן של השחקן הכי טוב בעולם.
אני חושב שזה קל? לא, אני לא חושב שפריס זה קל, אני חושב שכל האופציות שאחדנו זה לא, אפשר לקרוא לזה קל, אבל מלבד ברוסיה דורטמונד ואולי אתלטיקו.
אתה כבר חושב קדימה.
לא, לא, הוא אומר, מתוך האופציות שהיו, חוץ מאתלטיקו ודורטמונד, הוא אומר פריז זאת הייתה האופציה שהוא הכי רצה לקבל מבין כל שאר האפשרות, ריאל מדריד לא רצה לקבל.
אני חושב שההגדלה התחלקה לארבע טובות וארבע פחות טובות.
כן, בצדדים, כן, הצד החזק והצד...
ההגדלה הכי שוויונית שראיתי לדעתי זה 1-2, ריאל סיטי, 3-4 ביירן ארסנל, 5-6 ברסה פריז, 7-8 אתלטיקו דורטמונד. אז אני באמת חושב ש... אני שמח מהגרלה, גם אני לא חייבתי גם לפני תחילת העונה וגם תוך כדי העונה שאנחנו נצליח מעבר לרבע גמר, שזה התקרת זכוכית שלנו, ועכשיו אני מרגיש שיש אפשרות איכשהו לחצי ואולי אפילו לגמר. אני לא חושב שפריז זה משחק קל, אבל זו יריבה שכן אפשר לעבור, דיברתי על זה גם בשמינית, שפריז וברסה דעתי זה 50-50, זה אז הייתה אותה סיטואציה, קבוצה עם הרבה שמות גדולים, שלא מצליחה ליצור מעבר למה שמצפים ממנה, ברסה מאז השתפרה, פריז אני עדיין לא רואה אותה כבתור קבוצה, אלא בתור קיליאן אמבפה עם עוד שמות לצידו.
לא, אתה לא יכול להגיד את זה, הקבוצה של לואיס אנריקה.
על קבוצה של לואיס אנריקה לא, אבל על פריז סן ז'רמן, כפריז סן ז'רמן, שכל השנים בליגת האלופות, לא משנה מי עמד על הקווים ולא משנה איזה שמות גדולים היו שם, הם לא הבריקו ולא הצליחו, גם כשהם הגיעו לגמר הם לא הצליחו להביא את הגביע.
עכשיו זאת קבוצה של אמבפה ולואיס אנריקה. זה שונה. זה לא קבוצה עכשיו של הכוכבים באים ובאים לתת שואו. יש פה קבוצת כדורגל שהשחקן הכי טוב בעולם משחק בה, הכי טוב בעולם משחק בה, ויש פה קבוצה שבאמת בעיניי גם מאוד מאומנת. אני חושב שזו משוכה מאוד מאוד קשה, גם כל השחקנים בחלק הקדמי, כמעט כולם, עם אופציה גם לעומק וגם לרגל ועם טכניקה טובה וחשיבה טובה ומרכז קישור נהדר. אני באמת חושב שיהיה פה, יהיה קרב מאוד מאוד קשה.
אני רואה את זה 50-50.
אני לא רואה את ברצלונה פייבוריטית במשחק הזה,
אני לא רואה פייבוריטית. 50-50.
לא, בגלל זה אני אומר, אי אפשר להיות שמח, אם אתה מקבל את דורטמונד כזאת אפילו.
לא ציפיתי, לא ציפיתי, מראש לא ציפיתי, גם בתחילת העונה ותוך כדי שאנחנו נהיה פייבוריטים ברבע גמר. אני ציפיתי שנגיע לרבע גמר וכבר...
גם אם היית מקבל את ארסנל, בגלל הלחץ באנגליה וכל המשחקים, גם אז זה אולי אפילו היה יכול להיות יותר פשוט מפריז, כי את הליגה היא תיקח בקלות, והיא תוכל להגיע ליגת אלופות פרש.
אני עדיין רואה את פריז בליגת אלופות מולי, אני מרגיש ש...
יש לך זיכרונות.
יש לי זיכרונות.
אני רוצה להגיד, זה לא חוכמה בדיעבד, אבל פשוט לא היה לנו, הפרק האחרון שעשינו היה עוד לפני שברסה עברה את נאפולי, אז לא דיברנו על האפשרויות בשמינית הגמר, אבל כשהיו את האפשרויות, והרבה אמרו דורטמונד, דורטמונד, שעדיף לקבל את דורטמונד, אז עכשיו זה נשמע כמו חוכמה בדיעבד, אבל אני חשבתי שהכי טוב לברצלונה זה לקבל את אתלטיקו, כי גם אם זה קשה, זה לפחות קשה מוכר, וקשה שאתה יודע לנצח, וצ'אבי אתמול מנצח 5 מ-5 משחקים נגד צ'ולו סימאונה, זאת הייתה האופציה העדיפה. יהיה מעניין לראות את ברצלונה נגד פריס סן ז'רמן, עוד נתכונן לזה בפרק הבא, אבל מול שני שחקני כנף מהירים. לואיס אנריקה לא תמיד משחק עם דמבלה בכנף ימין, ראינו אותו נגד סוסיאדד נניח, משחק איתו ממש באמצע, אבל אם הוא משחק איתו בצד אחד, ועם אמבפה בצד השני, או משהו בסגנון.
יש להם גם את ברקולה שהוא
נכון, וברצלונה הרבה פעמים אנחנו יודעים, כשיש שחקן כוכב אחד בכנף אחת, ויניסיוס כבר רצחה לבכל איזה, למדנו שהראוחו וקונדה ביום טוב יודעים לסגור. מה יהיה בצד השני? וקנסלו שאנחנו יודעים כמה הוא מצוין התקפית, אבל הראש שלו לפעמים ככה בורח קדימה והסגירה הגנתית, מקשה על הסגירה הגנתית, זה יהיה חתיכת מצ'אפ. אני רוצה לשאול אותך אורן משהו לסיכום עניין ההגרלה. למי יש סיכוי יותר גבוה לדעתך להגיע לגמר? לברצלונה או לריאל מדריד?
וואו, איזו שאלה קשה.
מצוין, בשביל זה אני
פה. האמת, ריאל מדריד, אם היא עוברת את סיטי,
ביירן או ארסנל,
אז הדרך שלה היא הרבה יותר קשה. ולכן הסיכוי של ברסה כביכול, אבל זה, אני לא רואה אותה, אני באמת קשה לראות אותה עוברת את פריז.
הדעה שלי היא תחושת בטן, שוב, כמו שאמרתי אז על סרג'י רוברטו, וזה גם עוד הרבה זמן, אי אפשר לדעת מה יהיה עד אז. התחושה שלי שברסה כן יכולה לעבור את פריז, אתלטיקו תעבור את דורטמונד בעיניי, ואז יהיה לדעתי דרבי אנגלי בחצי אחד, ודרבי ספרדי ודרבי בצד שני, שסיטי תעבור את ריאל לדעתי, ושארסנל תנצח את ביירן מינכן.
וואה.
ויהיה חצי אנגלי וחצי ספרדי.
לא מופרך, אבל הדבר היחידי שאני חושב שיהיה שונה, זה העניין של ברצלונה. אני, שוב, סורי שאני לא אופטימי כמוכם.
בסדר, אני לא אופטימי, אני דווקא, אני רואה את ברצלונה, וכמה שהצד ההגנתי ישתפר, אני רואה אותה מגיעה מול גם אמבפה וגם דמבלה, וזה עוד לפני שהזכרנו את ברקולה, כמו שאמרתם, וקולומואני ורמוס וכו', ושחקני התקפה טובים. אני חושש להגנה של ברצלונה, זאת אומרת, אני כן סומך עליה קצת יותר התקפית לאחרונה, בגלל המינימל, בגלל שלוונדובסקי חד.
מצאו את האיזון בצורה מסוימת.
כן, והגנתית הם כאילו גם מצאו את האיזון, אבל בסוף אתה מקבל קבוצת התקפה שהיא מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה.
מבחינת כישרון, פריז כנראה גוברת עלינו, אבל שוב, תחושת בטן שמבחינת קבוצה אנחנו יותר שלמים מפריז.
ועכשיו, המלפפוניאדה.
מה לא נגמר? המלפפוניאדה לא היה מעברון. אם אין מעברון, סימן שלא התחיל, ומה שלא התחיל לא יכול להיגמר. טוב, עמדת המאמן קצת דיברנו. צ'אבי, אתם שניכם פה עם דזרבי, אז אין יותר מדי מה לחפור בזה. רק נגיד ברמה העדכונית שבשבוע האחרון היה דיווח על עוד פגישה של פיני זהבי עם פליק. איך אתה עם פליק לברצלונה?
צפוי מדי, לדעתי.
צפוי שהוא יהיה מאמן, או הוא צפוי כמאמן?
הוא צפוי כמאמן. לפעמים בביירן זה הלך לו מושלם, אתה יודע, אבל כשלומדים אותו, אז אתה ראית אחר כך מה קרה איתו.
ונגלסמן, צריך להגיד, היה לו ציטוט, לא בהקשר ברצלונה, אבל הוא אמר, אם אני אקבל לפני היורו הצעה שתסביע את רצוני, אז אני אשמח כאילו לחתום ולסגור לפני היורו ולהגיע אחרי היורו. שזה אבל משהו שמבחינת ברצלונה והבנייה של הקבוצה וכולי, בחילופי מאמנים, זה נשמע לי פשוט גם פחות נכון.
נגלסמן לא מתאים, גם מבחינת השיטה שלו, גם מבחינת הרזומה, לעומת הגרמנים האחרים יש לו פחות רזומה, פחות מתאים לשיטה. אני לא מוצא שום סיבה שנגלסמן יהיה מאמן הבא של ברצלונה.
ואתה עדיין, אתה בתחושה שפליק יהיה, שזה צפוי שפליק יהיה.
אני בתחושה שפליק יהיה, והרצון של, בגלל הסעיף שחרור של דזרבי, אבל הרצון שלי זה שדזרבי יגיע.
טוב, נראה לאן זה ילך. הטריד אותך שהרומאו הלא נכון הודיעו שהוא עוזב השבוע? הייתה מסיבת עיתונאים, ואז אמרו שרומאו עוזב, אמרתי, בשביל זה מסיבת עיתונאים? יכולתם לעשות את זה גם בהודעה רשמית לקונית כזו, אבל לא, זה אדוארדו רומאו, סגן הנשיא הכלכלי שעוזב בסיום העונה, יש לו פרויקט בארצות הברית שהוא ככה כבר נסע כמה פעמים, וזה לקח לו מהזמן. מטריד אותך כי זה לא העזיבה הראשונה ככה בכברת של
הפורט. גם עזבו אנשים יותר חשובים, אז אלמני, לא משפיע יותר מדי לפי מה שאני רואה, או לפי מה שאני מבין לפחות. אני לא יודע איך זה ישפיע על ברצלונה.
ברמה הכלכלית זה מעניין, כי הוא לא איש הכספים היחיד שעוזב שם, וכספים זה משהו שהוא משמעותי. ואפרופו כספים, הזכרנו רפיניה, הזכרנו קונדה במחירות. ESPN מפרסמים השבוע שברצלונה, תקשיב, לא תקבל, אבל תקשיב, אם יגיעו הצעות על רונלד אראוחו באזור ה-100 מיליון. ואנחנו יודעים, ואנחנו מתעדכנים בתקשורת הגרמנית כל שבוע, שבביירן מינכן אומרים שהם יעשו הכל, הם היו מוכנים בינואר לשלם עליו 80, וברסה סירבה לפי הדיווחים, מוכנים לעשות הכל. השאלה הקדוש, אם מגיעה הצעה 110 מיליון רונלד אראוחו, בהתחשב כמובן במצב הכלכלי, ואתה יודע שעל קונדה אולי תקבל איזה 60 או משהו בסגנון, ואולי על רפיניה זה לא באמת יהיה 80, וצריך לזכור על רפיניה עוד משלמים כסף לליד, זאת אומרת זה לא רווח נקי. רונלד אראוחו זה רווח נקי. האם בסכומים כאלה זה משהו שצריך לשקול?
בסופו של דבר יש סכום שאתה לא שוקל, אתה אומר כן.
מה הסכום הזה? יש סכום כזה גם לרונלד אראוחו?
ברור.
לא 150, אף אחד לא ישים עליו 150
כאלה. אני הייתי, שוב, אני הייתי, זה לא בשליטה שלי, אבל אם עכשיו מקבלים עליו 120 מיליון יורו, אי אפשר להגיד לזה לא. ואז תביא בלם אחר.
יחב לך.
חייב לי מאוד. אני לא יודע, מה אני לא מוכר? אני לא מוכר, אני באמת...
אני לא מוכר, אבל אם אתה יודע, המצב לא טוב, וגם למאה מזומן הם אומרים כן.
המצב לא טוב.
למאה מזומן הם אומרים כן.
אראוחו בעיניי חשוב מדי, בשביל שאין לו...
הוא חשוב מאוד.
הוא חשוב מאוד.
למאה מיליון מזומן, אתה מביא בלם אחר, אין לך ברירה גם.
אתה מביא בלם אחר שאתה לא יודע מה תקבל ממנו, יש לך פה את אראוחו שהוא... הבלם הכי טוב בקבוצה, ללא ספק, וכל הציוותים הטובים שראית בין הבלמים, זה היה עם אראוחו. אתה לא ראית ציוותים אחרים, גם בזמן שהוא
הבלם הכי טוב, הבלם הכי טוב של ברצלונה.
אני מבין מה אתה אומר.
זה לא מקום שלפני כמה שנים טובות, שבברסה כל השחקנים הכי טובים היו, ולא הייתה שום בעיה בגלל נושא הכלכלי.
הוא בין השחקנים.
בגלל נושא הכלכלי, אז הם צריכים כביכול.
נכון, אני מבין, אבל הוא בין השחקנים הבודדים בקבוצה שאני אומר, הוא באמת הרמה שאני רוצה לראות בברצלונה. זה השחקן, אז אם עד שיש לי אחד כזה, ואני יכול להכניס כסף ממקומות אחרים, אז אותו אני משאיר. אם אין לגיטימציה אחרת, אז יש על מה לדבר.
זה הכל באמת תלוי באם אתה מכניס כסף ממקומות אחרים.
משפט אחרון, כי דיברנו פה על גרינווד פעם קודמת, כי הייתה פגישה עם, היה קודם דיווח על זה שבברסה שוקלים את האופציה, ואחרי זה הייתה פתאום פגישה עם ראשי יונייטד, אז חשבו שהנה אולי זה מתקדם, אבל דווח שברסה בכלל הוא לא על הפרק מבחינתה, גם מהסיפור מסביב, גם יונייטד רוצה כ-60 מיליון אירו, משהו בסגנון, אבל אני אמרתי בפרק הקודם, שגם אם לא, גם אם הוא לא יבוא, וגם אם הוא לא באמת מועמד רציני, מה שנקרא, אם מבנים לסגנון, לסגנון השחקן הזה, לעוד שחקן כנף, דריבליסט.
צד שני.
גרינווד יודע גם וגם, הוא מסרק גם בצד ימין, נכון.
עדיף צד שני.
יפה. אז אם, זה שמכוונים בכלל, יכול להיות שרפיניה יעזוב, אבל דיברנו על זה, ואז אתה כן צריך עוד מישהו לגבות את למין ימל, ועדיף נכון. שזה, אם לשם דקו מכוון בבניית הקבוצה בסגנון, אז אני מאוד אוהב את הסגנון הזה, ועוד שם שהוזכר ב-24 שעות האחרונות, גם אומרים שזה לא כל כך אמין, אבל אני מקווה שמבחינה רעיונית זה נכון, אז דובר נניח על בריין סרגוסה, שהיה בגרנדה, ובביירן הקדימו בינואר את ההבאה שלו, והוא כמעט לא משחק, הוא לא מסתדר עם טוחל וכולי. שוב, זה לא שברסה יכולה עכשיו לשים 100 צפונה ללאו, כבר הצחליה או חבר'ה כאלה בצד שמאל, אבל עוד מישהו, שוב, אני אוהב את זה שחושבים רעיונית, מבינים את זה שצריך שחקן שהוא כנף אמיתי ושהוא דריבליסט, כי בכל העידן של צ'אבי, גם לקראת סוף החלון, או בקיץ הוא אמר, טוב, תביאו לי את לוסלסו. זאת אומרת, תמיד יש לו את העניין של תביאו לי את העוד קשר, את העוד מישהו שיעבל לי את הקישור, זה שיש פתאום מחשבה ודיווחים על שחקני כנף, זה כבר נותן לי איזושהי נחת מסוימת.
אבל אם כבר צד שני, בצד שמאל.
כן, בצד, אז בריין
סרגוסה. אבל אני חושב שהוא לא מספיק ברמה.
אבל אני לא חושב שהוא ברמה הזאת.
זה מזכיר לי את ההחתמה של מרק רוקה לביירן מינכן, פשוט מרגישים צורך להחתים שחקן טוב, שחקן טוב, ממוצע ליגה ספרדית, והם לא משתמשים באופן, והחתמה מיותרת גם לברסה וגם לביירן לדעתי, הוא לא מספיק ברמה.
אני לא יודע אם הוא לא מספיק, הוא גם צעיר מדי.
דוד גנברי. זה כבר.
אתה אומר, אם כבר מחפשים אצל ביירן. טוב, הפגרה מגיעה, קדוש, האם זה בא ברע לברסה הפגרה הזו, או דווקא טוב, כי יש לה, הזכרנו מקודם את כמות הפצועים. עד שסוף סוף, אתה יודע, שצ'אבי פתאום לא יחשוב, פה לא היה לו הרבה זמן לחשוב, עבד לו עם משהו מסוים.
היה במומנטום מצוין, אבל אין סיבה שזה לא יימשך. אתה יודע, זה לא שעכשיו יש לו, המשחקים הבאים שלו זה לס פלמאס, אחרי זה פריס סן ז'רמן, ואז אתה יודע, בליגה זה קאדיס ואז ריאל מדריד, אז הראשון זה מאוד חשוב, המשחק הראשון נגד לס פלמאס, שם באמת צריך, אתה יודע, להביא את הקבוצה ליכולת הטובה שלה, להחזיר, אתה יודע, את הכושר המשחק, למרות שכולם משחקו בנבחרות שלהם, ואז אחרי זה פריס סן ז'רמן, זה המשחק.
אני רוצה לשאול אותך עוד לפני פריס סן ז'רמן, כי עליה עוד נדבר כמובן בפרק הבא, אבל כמו שקדוש אומר, אחרי הפגרה, יום שבת, 30 במרץ, מארחים את לס פלמאס, ריאל מדריד משחקת רק יום אחרי, אמנם בבית, אבל נגד בלבאו הקשה ובלי ויניסיוס המורחק. אפשר לצמק לחמש, אם ריאל מועדת עושה טקו זה שש, כשיש עוד קלאסיקו על הפרק, אתה מבין לאן אני חותר, יש מצב או שהגזמתי?
יש מצב, אבל...
למאבק,
יש מצב, אבל הגזמת. אני לא רואה את ריאל מדריד בזמן שנותר מאבדת יותר מדי נקודות למצב שברסה תיקח אליפות. אני תמיד נשאר עם ראש פתוח שזה אפשרי. ראינו מה קרה פה גם בארץ עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, למרות שזה חוזר לשער, חוזר למה שהיה. אבל... אני גם לא בטוח שננצח בקלאסיקו, אז...
כן, הרבה דברים צריכים לקרות כדי
לפתוח את המחשבה, אבל כל עוד יש סיכוי, יש סיכוי, אבל אני לא רואה את זה קורה.
כשמסתכל על הלוז, אז הם משחקים נגד לספלמאס ב-30 הרי, אוקיי, יש את הפגרה, ואז רק 10 ימים אחר כך נגד פריז.
נכון, כי יש פגרת גביע המלך בספרד.
יש להם מספיק זמן של הכנה, ואז אחר כך מתחיל קצת, גם כאילו 3 ימים משחק, ואז ריאל מדריד שבוע אחרי.
אני מקווה שגונדואן לא עכשיו יתחנו אותו בגרמניה.
כן, אפשר להגיד ככה על רגל אחת, הנציגים שיהיו, אז יש את קוברסי עם זימון בחורה לספרד, ולמין ימל, הם ישחקו בנטר נגד ברזיל של רפיניה בברנבאו במשחק ידידות, לבנדובסקי פולין, גונדואן וטרשטגן בגרמניה, קריסטנסן בדנמרק, קונדה בצרפת, קנסלו, תלוי מה קורה איתו, ופליקס פורטוגל, והראוחו באורוגוואי שיהיה בריא, תמיד יש לו את העניין הזה עם הפגרות. מישהו שככה מעניין אותך מבין הרשימות האלה לראות בפגרה, אתה אומר קודם כל שגונדואן לא ישחק.
גונדואן לא ישחק, נקווה,
כנראה ישחק, אבל אגב גונדואן מצטוות עם טוני קרוס בקישור של נבחרת גרמניה,
נכון, וקוברסי ולמין מעניין לראות אותם בנבחרת, כמובן בגיל הצעיר, למין כבר עם שער בחורה בנבחרת, אבל קוברסי בזימון בחורה, וזהו, באמת יש, זה משחקי ידידות, אני מקווה שלא יתחנו את השחקנים, גונדואן צריך לקבל מנוחה וזהו, אין יותר מדי מה לראות מהם, לא משחקים יותר מדי מעניינים.
קוברסי, זימון בחורה, גיל 17, נבחרת ספרד, אתה שלם עם זה.
כן.
לא, הוא בקושי שיחק, למין ימל צריך להזכיר, הוא זומן בשנה שעברה, הוא כבר שיחק קצת בסוף העונה, ואז פתח את העונה טוב, והיו לו הופעות טובות, והוא זומן. וגם רצו לקשור אותו כדי שהוא לא ילך למרוקו, יעשה בריאים.
גם גבי שיחק, נראה לי, בנבחרת אפילו לפני ברסה או משהו כזה, לא היה זה משהו כזה.
לא לפני ברסה, אבל באזור הגילאים הזה. אז אתה אומר, גם קוברסי, ראית מספיק כדי שזה יספיק לנבחרת ספרד?
כן.
כדי שזה יספיק לרכב של נבחרת ספרד, או שכבר הלכתי...
אפשר לתת לו תוך כדי, ואז אתה יודע, לבנות את זה.
משחק ידידות אפשרי לנסות את זה, בייחוד שהבלמים של נבחרת ספרד...
רק ידידות, לא... צריך להגיד, נגד ברזיל, אחד מהם, נכון? ברזיל?
ברזיל וקולומביה.
וקולומביה.
לא בכושר טוב יותר מדי הבלמים של נבחרת ספרד, אז אפשרות לתת לו הזדמנות.
יפה, אז בהצלחה לנציגים של ברצלונה, רק שיחזרו בריאים מבחינת כולם.
בעזרת השם.
זה הכי חשוב מבחינתם לישורת האחרונה. אורן קדוש, נדב בירן, תודה, תודה.
תודה רבה.
אופק, תודה לך, שרדת עוד פינה של המלפפוניאדה. ותודה לכם בבית, פגרה קצרה, ואנחנו נחזור אחרי המפגש עם הקנריות של פימיינטה. ביי ביי.